אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם. היום הפריימריס במפלגת העבודה, ואנחנו נביא לכם גם דיווחים מהשטח, דיווחים חיים, וביום חמישי הפריימריס במרץ. איתי באולפן נמצא ניר אבישי, שמתמודד חדש בפריימריס במרץ ביום חמישי. צהריים טובים לך ניר.
צהריים טובים שאול.
מה גורם לבחור בן 37 להחליט להתמודד על מקום בכנסת ה-21?
תראה, אני בפוליטיקה כבר יותר משנתיים. הייתי היועץ של חבר כנסת עיסאווי פריג'. אני מעורב בכל מה שקורה במרץ, אני חבר הנהלה, ואני מאוד מודאג מהמצב שקיים במדינה. אני חושב שאנחנו חייבים להיאבק, להמשיך ולהיאבק על סיום הכיבוש, על השלום, על קיום של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אני חושב שחשוב שאנשים צעירים וחדשים יצטרפו לפוליטיקה ויהיו חלק מהמאמץ של מחנה השלום. וזו הסיבה שהחלטתי שאני משקיע גם את המשאבים וגם את הזמן ואת המאמצים להתמודד בפריימריז האלה.
אתה מושבניק מצפון הכינרת, עשית שירות לא קצר בכוחות הביטחון, וכאשר אתה נקלע עכשיו לפריימריס, אני מניח שהחיים שלך התבלבלו קצת.
כן, אז הייתי באמת קצין בגולני, ולאחר מכן שירתי בשירות ביטחון כללי. עד היום אני משרת במילואים, אני סגן מפקד גדוד, אחרי תקופה ארוכה שהייתי מפקד פלוגה, ואני עושה את זה מתוך אמונה שאני מאמין בחובה שלנו להגן על המדינה מצד אחד, מצד שני אני מאמין בחובה האזרחית שלנו להילחם על חברה ישראלית טובה יותר, על השלום, על העתיד שיהיה פה במדינה. אין ספק שלהתמודד בפריימריז זה לא דבר פשוט, אבל אנחנו עושים את זה, וזה חלק מהאתגרים שאני מציב לעצמי בחיים. אתגר לא פשוט.
איך אתה מרגיש את השטח? מרץ, אתה יודע, יש בין היתר בסקרים קרובה לחמישה מנדטים, שישה מנדטים, גם ארבעה, תעבור את אחוז החסימה.
אני בטוח שמרץ תעבור את אחוז החסימה. יש בסיס מוצק של מצביעים למרץ. אנחנו מדברים על בסיס של לפחות ארבעה מנדטים, אני מאמין שאפילו חמישה, אבל אני אגיד לך משהו שאול, אני מאמין שלאומרות הסקרים הללו, אנחנו בחודשיים הקרובים יכולים להתרחב, יכולים לגדול, ואני אגיד לך איפה אני חושב שבזמן הקצר הזה אנחנו יכולים להרחיב את היריעה. אנחנו צריכים למצוא שיתוף פעולה יהודי-ערבי ולהרחיב את מרץ כמפלגה יהודית ערבית. אני חושב שיש מצע פורה ויש אהדה גדולה בציבור הערבי, בחברה הערבית למרץ, אבל אנחנו חייבים לעשות גם מספר פעולות. אני הקמתי לפני כשנה פורום שמקדם שותפות פוליטית יהודית ערבית. הפורום בעצם רוצה להרחיב את השיתוף פעולה הזה. אנחנו חייבים במרץ לדבר הרבה יותר בשפה הערבית, להיות הרבה יותר נוכחים בתקשורת הערבית, להגיע להפגנות בשטח של האזרחים הערבים, שהם שותפים שלנו, הם אזרחים כמוני וכמוך. אני מאמין שהמדינה הזאת היא של כולם, היא לא רק של היהודים, היא מדינה של כל האזרחים שחיים במדינת ישראל.
אתה עבדת עם חבר הכנסת עיסאווי פריג', נכון. שהוא חבר כנסת בשש השנים האחרונות בצמרת מרץ, והאם לדעתך המקום שלו בתוך הצמרת של מרץ, גם בבחירות שיהיו ביום חמישי בפריימריס, המקום שלו בטוח?
תשמע, קודם כל אף אחד לא בטוח. אין שריון למועמד ערבי, וזה חשוב שהמאזינים ומי שמצביע ביום חמישי יבין את הדבר הזה. עיסאווי פריג' הוא הקול של החברה הערבית במרץ. ובכלל בישראל, הוא הוכיח בשנים האחרונות שהוא המנהיג של אחד מהמנהיגים של החברה הערבית. אני חושב שגם בעיקר בשביל מרץ אנחנו חייבים לראות את איסאווי בחמישייה הראשונה, כל ברור שיגיד אנחנו רוצים את השותפות הפוליטית הערבית היהודית, ומי שמסמל את זה במרץ יותר מכולם זה איסאווי פריג', ואני מאמין שהוא חייב להיות כמה שיותר גבוה בחמישייה הראשונה. אני לא רואה את מרץ הולכת לבחירות הקרובות ללא הנציגות של איסאווי, הנציגות המובילה. אני חושב שאנחנו נפסיד המון אם זה לא יקרה.
אנחנו עוסקים בפריימריס ביום חמישי במרץ, ואני רוצה לצרף לשיחה את אחת הפעילות היותר ותיקות במרץ, אני חושב שהייתה שותפה גם להקמת מרץ, רות רזניק, צהריים טובים לך.
הלו, שלום רב.
אני הזכרתי כבר את זה שאת אחת הנשים היותר ותיקות במרץ, אם לא הוותיקה ביותר, ואולי אפילו אחת ממקימות מרץ.
אני בהחלט אחת ממייסדות מרץ, ארגנתי קבוצה של רץ אפילו, לא מרץ, ארגנתי קבוצת פמיניסטיות הראשונה, שיצאנו והחסמנו ברחוב כדי לאפשר לשולה אלוני לרוץ לכנסת ברגע האחרון ממש. ובזכות זה המקום השלישי ברשימה נשמר לנו.
ומאז את היית ברץ, לאחר מכן באיחוד במרץ, ואת פעילה במרץ עד היום.
כן, בוודאי, אני הייתי גם חברת מועצת עיר מטעם מרץ במשך הרבה מאוד שנים.
איזו עיר?
אני לא שומעת אותך.
איזו חצה. עיר, איזו עיר?
בעיר הרצליה, אני הייתי בראש האופוזיציה בזמנו של אלי לנדאו המנוח.
שהלך לעולמו לפני גרמן. מספר ימים.
כן, המנוח באמת היום עשיתי ביקור אבל אצל משפחתו, ובאמת לא רוצה לדבר עליו עכשיו מפני שזה ייקח את כל התוכנית.
טוב, איך את חיה עם הידיעות הסותרות שמרץ הולכת לכיוון של 8 מנדטים, 6 מנדטים, 5 מנדטים, ויש גם לפעמים שאומרים שבקושי תעבור את אחוז החסימה.
אני מאמינה שיש לנו סיכוי טוב להגיע לשמונה מנדטים, מפני שחלק מהנשורת של מפלגת העבודה יצביעו לנו. יש במפלגת העבודה, או הייתה במפלגת העבודה, קבוצה שהזדהו עם האידיאולוגיה שלנו בדיוק. יכולנו להיות באותה מפלגה ובאותה רשימה. אז אם הם לא ירצו להצביע לרשימה הנוכחית בראשותו של גבי, אני בהחלט חושבת שהם יצביעו לנו ולא יבזבזו את הכל למישהו אחר.
אנחנו עוד במהלך התוכנית הזאת נשמע דיווחים מהשטח, מהפריימרי של מפלגת העבודה, ואיתי באולפן נמצא ניר אבישי, בחור בן 37, שמתמודד ביום חמישי בפריימריס במרץ.
כן, אני שמעתי את דבריו, אני מאוד התרשמתי, אבל יש לנו 22 מועמדים מצוינים, כולם, אנשים שבאמת ברמה לאומית, ולצערנו, לנו כמצביעים מותר להצביע עבור 4 בלבד, כך שאני לפחות החלטתי למי להצביע, כמובן אני לא אומר את זה כאן, אבל אני רק רוצה לספר שבעירו של איסאווי פריג' בכפר קאסם, אני הנחיתי קבוצת נשים לפני כ-20 שנה להפעיל קו חירום לנשים במצוקה, ולמדתי יותר ממה שאני לימדתי. נשארו לי חברות מאוד יקרות ואהובות בכפר קאסם.
רות, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מסכים איתך, ואני חושב שזה לזכותה של מרץ יאמר שיש הרבה מאוד מתמודדים ראויים וטובים, ואני גאה לשבת בפאנלים ובחוגי הבית לצד אנשים ראויים, ובאמת שככה מעלים את קרנה של מרץ. אין ספק שהבחירה היא קשה מאוד, כי בסך הכל כל מתפקד או מתפקדת יכולים לבחור בסך הכל רק 4 מועמדים, אבל אני רואה את הדבר הזה לחיוב, שיש הרבה אנשים שמתאמצים ומנסים לשכנע, ואנשים טובים אחד אחד, כמובן נשים טובות אחת אחת, וזה יאמר לזכותה של המפלגה, וזה מאוד משמח.
רות, ניר הזכיר כאן את חבר הכנסת איסאווי פריג' והדגיש את החשיבות שחבר כנסת ערבי יהיה מטעם מרץ גם בכנסת ה-21. מה דעתך על כך?
אני חושבת שהוא צודק לחלוטין. אני גם מקווה שחבר הכנסת הדרוזי, אלי, יוכל להיכנס מפני שהוא נכס לכל מפלגה. האיש שהרים את בית ג'אן ושם אותה בראש טבלת המצטיינים, בתי התיכונים המצטיינים במדינת ישראל. האדם כזה חייב להיות בראש ועדת חינוך, ובוודאי יכול בהחלט להגיע להיות שר חינוך במדינת ישראל, לשפר ולשדרג את החינוך. אז אני לא יודעת אם הוא ייבחר או לא, ואני לא יודעת אם מישהו אחר ייבחר או לא.
אם אליבא דרות רזניק למרץ יהיו 8 מנדטים, אז יש לו סיכוי להיבחר.
אני חושבת שהם ראויים כולם, כל ה-22, אבל לבוא אני קצת... אני אגזים אם אני אגיד שיהיו לנו 20 מנדטים. לא הפעם. אבל אם אנחנו ניכנס לקואליציה ונעסוק בדברים שאנחנו בקיאים בהם, שזה זכויות אדם, זכויות החלשים, זכויות נשים, זכויות להט"בים, כל הדברים שאנחנו הצפנו והרמנו, ונאבק על הנושא של הדיור הציבורי, שבמשך 30 שנה הוזנח, וכל הכספים שהגיעו מהדיור הציבורי, ירדו לטמיון, מיליארדים, לפחות 2.5 או 3 מיליארדים, ירדו לטמיון, אף אחד אפילו לא יודע או לא רוצה להגיד לאן הם ירדו. וזה על חשבון האנשים הכי חלשים בחברה. אנחנו על זה נמשיך להיאבק, בגלל שזה דבר שהוא צודק מאין כמוהו.
את צודקת ב-100%, אני מחזק את דברייך, ואלה המאבקים שמרץ חייבת להיות במרכזם ולהוביל בשטח, אלה אבני הסלע שלנו, של קיומנו כמפלגה חברתית, שכל מה שהיא מתעסקת זה בשוויון, שוויון, שוויון.
אני רוצה רק משפט אחד להוציא לפני שאני מסיימת. מרץ לפני שנים רבות הייתה המפלגה הראשונה, ולדעתי היחידה עד היום, שיש בה בתוך התקנון 40% בחירה לחברי וחברות, לכל מגדר לפחות מינימום 40% ייצוג. וזה דבר שהוא ממש קבע נורמות חדשות בכנסת שלנו. והלוואי ששס ויהדות התורה יאמצו את זה גם כן. הם יצאו נזכרים לחברות.
רות רזניק, אבל בגילך המופלג את יכולה אולי לנתח את הפרסומים שכביכול מרץ נאבקת על אחוז החסימה?
מרץ לא נאבקת, מרץ תעלה ותצליח ותגביר את קולה. בהחלט, מפני שהקול הזה הוא כל כך דרוש, מרץ הפכה להיות המצפן והמצפון של הכנסת בישראל.
ניר, אתה מקבל רוח גבית מרות רזניק, ואני מבין שלך גם כן יש שאיפות להתמקם לפחות בעשירייה הראשונה.
נכון, אני מקווה מאוד להגיע לעשירייה הראשונה, אבל שוב, יש אנשים טובים, אנשים חזקים, ומה שחשוב שכולנו נדבר בקול הזה שרות מדברת עליו, הקול של השוויון, הקול של המאבקים למען חברה טובה יותר, חברה צודקת, למען השלום, וברגע שכולנו תחת אותה מטריה, אנחנו כוח חזק, ואני מסכים איתך רות שאנחנו נעבור את אחוז החסימה ונגדל, אין לי בכלל ספק, למרות הסקרים הלא מחמיאים כרגע.
רות, אני חוזר אליו. אני
חושבת שזו הכוונה לנסות להקטין את קולנו ולייאש אותנו, ואנחנו לא מיואשים, ואנחנו מאמינים בצדקת המאבק, ואנחנו מאמינים כולנו בתבונה של הציבור, בנושאים שקיימים היום החברתיים שאין להם מענה. ואני פונה לכל תושבי עוטף עזה. מי שלא בא לבקר אתכם, הוא לא ראוי לשמש לא כראש ממשלה ולא כשרים בממשלת ישראל.
רות רזניק, שמחנו לארח אותך כאן בתוכנית חקירה צולבת ברדיו סול, ותודה לך.
תודה גם לכם, ובהצלחה רבה
לכולנו.
אנחנו נעשה את נחתה, נשמע מוסיקה, ומיד חוזרים. אתם מאזינים לחקירה צולבת כאן ברדיו סול, והאורח שלי באולפן הוא ניר אבישי, שביום חמישי התמודד בפריימריז במרץ על מקום לכנסת ה-21, כן נראה.
שמענו עכשיו שיר מהתקופה של שלמה ארצי, הרשה לעצמו לשיר שירים פוליטיים, הוא אומר, יש לנו ארץ, למה עוד אחת? אני חושב שאנחנו צריכים לחזק את האמירה הזאת, יהודה ושומרון היא חלק מהמדינה הפלסטינית שצריכה לקום לצד מדינת ישראל, והשיר הזה ככה מלווה אותי גם לאורך הקמפיין הזה, ובכלל הרבה מאוד שנים מחזק את את הצורך שלנו ואת המסר שלנו בכך שיש פה מדינה חזקה וטובה וצריך לטפח אותה, אבל גם צריך לטפח את המדינה שעתידה לקום, המדינה הפלסטינית, ואני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה ואת המסר שהוא מעביר.
אבל שלמה ארצי עלה לכותרות בסוף השבוע עם הרעיון שהוא עשה לבני גנץ וחזר להיות מעורב בפוליטיקה, בדרך כזו או אחרת.
חזר להיות מעורב בפוליטיקה מאוד מאוד מרכזית. זה עכשיו הטרנד, כולם במרכז. אנשים לא אומרים את הדעה שהיא שמאלה מדי, חס וחלילה שזה לא יפגע בהם או לא יפגע להם בפרנסה. ואני מצטער על זה, אני מאמין שאנחנו צריכים להגיד בקול גאה, בקול ברור את הדעה שלנו, עם המחירים שאנחנו משלמים, וגם אני משלם מחירים על האמירות שלי ועל הדעות שלי.
אבל בחור כמוך, בן 37, שהיה קצין בצבא, שפעל בשירות הביטחון, כאשר אתה נתקל באנשים שמעבירים ביקורת על דעתך, זה מציק לך?
זה לא מציק לי, אני חושב שקודם כל ביקורת זה דבר לגיטימי. אני חושב שהאנשים אומרים לי, איך אתה יכול להיות גם קצין בצבא, גם לשרת במילואים וגם להחזיק בדעות האלה, וזו שאלה שהיא מאתגרת אותי והיא שאלה טובה, ואני עונה להם בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני מאמין בקיום של מדינת ישראל, אני מאמין אבל בלשמור על הגבולות של מדינת ישראל, ולא לשמור על המתנחלים ועל ההתנחלויות, אלא להחזיר את המתנחלים ואת ההתנחלויות לתוך גבולות המדינה, ולשמור על הגבול שלנו. אני גאה להגיד שבעשר שנים האחרונות אני משרת בגדוד, שאת התעסוקה המבצעית שלו הוא עושה בגזרת מצרים, שם יש גבול ברור, ואני לובש מדים, יוצא למילואים, עשרות ימים בשנה, מגן על המדינה בגאווה גדולה, וככה זה צריך להיות גם בגבול שלנו עם, עם מדינת פלסטין, על הקו הירוק, ולכן אין שום ניגוד בין ההגנה שלנו על המדינה לבין הדעות, מה שאנשים קוראים דעות שמאל, ממש אין ניגוד.
אז אני...
כן, שוקי, יש לך את ההזדמנות לשאול שאלה, אני רואה את ה...
כן, הוא דיבר על יהודה ושומרון.
אגב, שוקי, רק שתדע...
אני גר מאריאל.
הוא מתנחל מאריאל.
אני המתנחל פה באולפן מאריאל, ואתה בדיוק דיברת על יהודה ושומרון.
נכון.
ואתה אומר שצריך להחזיר את ההתנחלויות. השאלה היא, אריאל מוגדרת, לפי התפיסה של מרץ ושלך, האם אריאל מוגדרת כהתנחלות? האם אריאל צריך להחזיר? ואם אנחנו מחזירים את אריאל, אז מה אנחנו עושים עם בקעת הירדן? מה אנחנו עושים עם מעלה אפרים, כל היישובים, לכיוון יריחו ולכיוון דבריה? כי בוא כבר נחזיר את הכל, ואז יהיה לנו שקט מוחלט. השאלה היא, מה התפיסה הזאת?
אז אני אגיד. קודם כל, אני מאמין בהסכם שלום עם הפלסטינים על גבולות 67, עם חילופי שטחים. לשאלתך, האם בהסכם כזה ייתכן ונצטרך לפנות את אריאל? התשובה היא כן. אני גם רוצה להציע איפה לבנות את אריאל החדשה בנגב. הנגב שלנו משווע...
למה אתה זורק אותי לנגב? אני גר באריאל, מקום אידיאלי מבחינתי. לא על רקע אידיאולוגי הגעתי לאריאל, אלא על הנושא הזה של זוג צעיר שיכול לקנות דירה באזור הזה. לא הגעתי בצורה פוליטית. ואז באים ואומרים, תקשיב, אני אפנה את אריאל, ואני אזרוק אותך לנגב.
אני חס וחלילה, אני לא אזרוק אותך. לא, אני תפנו אוהב, אותך אני אוהב, לנגב. אני אוהב אותך, ויש לי חברים טובים מאוד שגרים באריאל. אני חושב שהמדינה תצטרך לתת פתרון הולם, כן, אף אחד לא יזרוק אותך לרחוב, ההפך, הפינוי הזה יעשה רק אחרי שתהיה עיר בנויה, שתיתן בעצם
כן,
מענה
אתה זורק
לדבר.
אתה שולח את האנשים למקום אחר, תראה, כשעושים, לנגב, אתה לא מוריד אותי לראש העין כשעושים, או לפתח תקווה.
לא, אני נתתי דוגמה את הנגב, אני לא אמרתי, אפשר לא להרחיב שני, בהחלט את זה, ראש אבל... העין, ואפשר להרחיב את פתח תקווה, ואין שום בעיה. אני חושב שמי שגר באריאל, ומי שגר בהתנחלות נוספות, וירצה ליישב את המדינה...
אריאל זה לא התנחלות, זה כבר עיר.
תראה, בעיניים שלי, בעיניים שלי כל, נכון, בעיניים שלי כל מה שמעבר לקו הירוק הוא התנחלות בהחלט, ואני חושב שוב, שמי שירצה ליישב את המדינה, גם אני, תראה, אני מגיע מהגליל, ואני חלק מהתיישבות העובדת, אנחנו עובדים את האדמה, אנחנו מיישבים את המדינה הזאת, ואני חושב שהמדינה צריך לתת בעצם גם את האפשרות לך ליישב את המדינה שלנו בתוך גבולות הקו הירוק, ואני אגיד אבל עוד מילה.
מים בביקה?
עוד מילה אחת אני אגיד. תראה, כשעושים שלום, צריך להתפשר. וכמו שאמרו לפניי, בבית הזה גרים שני עמים, ואת הבית הזה אנחנו נצטרך לחלק בין העם שגר במדינת ישראל לבין העם הפלסטיני שגר ביהודה ושומרון ורצועת עזה, וזה לא יהיה פשוט וזה כואב, ואמן לי שכאשר יהיה פינוי עיניי יזלגו מדמעות, אבל אין לנו ברירה למען עתיד ילדינו וגם עתיד ילדיהם של הפלסטינים שהם לא פחות חשובים בעיני.
רגע לפני ששאול מתפרץ, אני רוצה אולי להסב את תשומת לבך שלמעשה את הדיאלוג הזה בין יהודים וערבים, שאני מתנחל שאול, אוקיי? אבל יש סופרמרקט של ערבים שקונים, שאנחנו קונים שם, והם נכנסים לעבוד אצלנו, ואנחנו עובדים באזור התעשייה ברקן בעבודה משותפת ומכינים קפה וארוחות צהריים
משותפות. האם לך ולהם יש אותם זכויות? האם לך ולהם יש אותם זכויות?
כן, באזור התעשייה אריאל.
באזור התעשייה, אבל כשהם רוצים...
במקומות העבודה שלהם, כן.
כשבחור פלסטיני שגר לידך רוצה לטוס לדוגמה לחול, איך הוא יכול לטוס? דרך נתב"ג? או שהוא צריך לצאת מירדן?
עכשיו אני אענה לך בצורה מאוד קשה. השאלה אם הוא נוסע עליו עם מטען והולך להתפוצץ בנדבג, או הוא נוסע כשהוא נוסע. כי אם הוא רוצה לנסוע רגיל, ואין מה לעשות, הנה, ראית שהבחורה בת ה-19 הלכה לטייל ביער, ומדינת ישראל, זה בירושלים, זה לא היה במקום חריג. הלכה לטייל, והיא נרצחה על רקע לאומני. אז יש לנו בעיה, כמה מחבלים פוטנציאליים יש יהודים?
אז א' צריך להגיד, השב"כ עדיין לא הודיע שלא קבע, הוא לא קבע שהרצח הוא על רקע לאומני.
היום בבוקר, בשש וחצי ששמעתי.
יכול להיות, אגב, יש אינטרס, צריך גם את זה להגיד לפלסטינים שרוצחים, להגיד תמיד שזה על רקע לאומני, כי הם מקבלים פיצויים והמשפחות שלהם מקבלות כסף, גם כאשר הרצח הוא לא על רקע לאומני. אבל, אני כופר באמירה הזאת שהפלסטינים הם עם שהוא כולם
לא
עם של רוצחים,
לא כולם,
ועם של מתפוצצים.
שאלתי, כמה כאלה אתה מכיר שלא מתפוצצים, כמה
קיצוני,
כאלה שאתה מפחד מהם?
יש זרם קיצוני, ולכן גם אמרתי קודם, אני משרת במילואים, ואני מגן על מדינת ישראל נגד מי שפועל נגדה ונגד הטרור. אני
למה,
לא יושב בבית קפה ומדבר,
לא
אלא
לייצר,
אני עושה...
סליחה שאני קוטע אותך, למה לא לייצר מצב שהסטטוס הזה לא משתנה, אוקיי?
אני אסביר, אני אגיד למה.
ואז יוצר מצב, הרי אני יודע על מה אנחנו מדברים, ואני מסכים איתך, בנקודה מסוימת אני כן מסכים איתך, אני מסכים איתך שכשאנחנו כבשנו ב-67, לא השווינו את הזכויות של העם הפלסטיני, העם הערבי, לא השווינו להם את הזכויות כמו שקיבלתי אני באריאל או באלקנה או במעלה.
ואתה בעד להשוות את הזכויות?
בוודאי שכן.
כלומר, כולל זכות הצבעה בכנסת?
הם עדיין לא שייכים למדינת ישראל.
אז אני שואל, אם אתה בעד...
אני משווה את הזכויות מבחינת חשמל ומים וארנונה, ולבנות להם תשתיות ולעשות כבישים.
מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. בדמוקרטיה יש שוויון בין כלל האזרחים.
אז מה אתה מצפה שמחר חנן אשראוי תהיה ראש ממשלה? או אבו מאזן יהיה ראש ממשלה?
זה אתה מצפה. אני
לא מצפה לכלום.
אני מצפה שבדמוקרטיה כל האזרחים יהיו שווים, ולכן לדעתי מדינת ישראל לא צריכה להיות שם. וזה לא חלק ממדינת ישראל.
למה לא? אבל הם, תקשיב, יש כאלה אנשים שאני מדבר איתם, אוקיי? ואני מכיר את האנשים האלה, שאומר לך, אני לא רוצה לחיות ברשות הפלסטינית בכלל. טוב לי לחיות באזור שלנו, טוב לי לחיות באריאל, ואנחנו יושבים ומדברים.
אני גם מכיר אנשים בזימבאבו שאומרים, אני לא רוצה לחיות בזימבאבו. אוקיי.
יופי.
קודם כל, קודם כל, זה זכותם.
אני הילך קודמים.
זה זכותם. אבל מה שאני אומר, שוקי, זה ש... צריך להיות שוויון זכויות. עכשיו, אם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, אם אנחנו נותנים זכויות מלאות לכולם, גם מעבר לקו הירוק, אז זה כולל הכל. כולל הכל. אז אתה בעצם לא בעד, אז אתה בעצם לא בעד דמוקרטיה.
אתה אומר, או כלום, או הכל.
זו הדמוקרטיה. אז אני אומר, אם אנחנו דמוקרטים, אז בבקשה עד הסוף.
אבל הדמוקרטיה מאפשרת לי ולך לשבת ולהתווכח על הדיאלוג הזה, ואחר כך לצאת ולשתות קפה, זה בסדר. זה בסדר שאני ואתה לא נהיה באותם דעות, אבל יש קצת לעשות את ההבדלה בין לתת
שכבר...
דמוקרטיה כוללת לעם הפלסטיני, שחלקו לא מכיר בך, וחלקו רוצה להשמיד אותך, ואנחנו רואים את זה מאז.
ולכן אני בעד שתי מדינות לשני עמים.
לא, אני לא בטוח.
אנחנו כבר 52 שנים בשליטה צבאית על עם אחר.
הפתרון.
אנחנו לא יכולים להמשיך עם השליטה הצבאית על העם אחר.
הרי ברור לך, שוקי, שהוויכוח הזה לא יביא אותנו לאיזושהי תוצאה. אבל אותי זה כן מסקרן לשאול את ניר, כאחד שמבלה, בוא נאמר במרכאות, במילואים עשרות ימים בשנה. הרי אתה את הוויכוחים האלה, בוקר וערב, מנהל גם עם הרבה מאוד חיילים בצבא.
אני ברגע שאני עולה על מדים, והחיילים שלי יודעים את זה, אני אומר להם, אתם לא מדברים איתי מילה על פוליטיקה. אני בעד להפריד הפרדה מוחלטת בין הצבא לבין הפוליטיקה, ואפילו שאנחנו אזרחים, ברגע שאנחנו עולים על מדים, הם לא מדברים איתי מילה על פוליטיקה, למרות שהם כמובן יודעים וחשופים לדעות שלי, אבל אני אומר להם, לפני המילואים ואחרי המילואים, אני אדבר איתכם על הכל, ואני מנהל איתם ויכוחים, אגב, מצורה מאוד מכבדת ומכובדת, אבל כאשר אנחנו אוחזים נשק ועושים מה שנקרא משרתים את המדינה, אנחנו, אני מסרב לדבר מילה אחת אפילו על פוליטיקה. אני חושב שזה ערבוב רע מאוד. הצבא צריך להיות נקי מהפוליטיקה, הצבא צריך לבצע את מה שהדרג המדיני אומר לו, ולכן כאשר אני אזרח אני רוצה להשפיע ולהיות חלק מהמדיניות של מדינת ישראל, וכאשר אני לובש מדהים אני עושה מה שאומרים לי, כמובן פקודות חוקיות בלבד.
אבל אתה גם נותן פקודות.
אני גם נותן פקודות, נכון? נכון, אבל אין שום דבר פוליטי.
לא, אבל הוא עושה דבר
שאני,
נכון.
שאני
הוא מפריד
נותן.
בין הצבא
לאזרחות. אתה מרגיש שנעשים בניגוד לדעתך, אבל אתה מכבד את, את העובדה שבצבא קודם כל צריך לבצע פקודה, ואת הוויכוח אתה יכול לנהל בשוק האזרחי במרכאות.
בדיוק ככה. אני כן אבל אספר לך איפה יש ביקורת גדולה עליי בקרב חבריי בצבא. אני העדתי ואני גאה בכך שהעדתי בפני ארגון שוברים שתיקה. אני בעל הדרגה הגבוהה ביותר שבעצם נתן עדות. אני רב סרן שנתן עדות לשוברים שתיקה, והארגון הזה לצערי הרב נתפס בעיני חלק מהאזרחי מדינת ישראל כארגון של בוגדים, ודווקא בגלל זה אני עומד גאה ואומר לא, זה ארגון שאוהב את המדינה, זה ארגון שפועל לטובת המדינה, אבל אני מודה, אני משלם על זה מחירים בתוך הגדוד שלי, בתוך החטיבה שלי, אנשים לא רואים את זה בעין יפה, חלק מהאנשים גם טוענים שאני בוגד בעשייה שלי, אני מקבל קריאות לזה שאני צריך, בעצם צריכים להעיף אותי מהצבא, ושאסור לי לשרת בצבא, כאילו הצבא זה הוא רק של אנשי ימין ומרכז, הוא לא יכול להיות של אנשי שמאל. ואני אומר, לא, אני משרת בצבא, למרות או בגלל מה שקורה שם, כי זו חלק מהחובה האזרחית שלנו, להגן על המדינה. אני לא פציפיסט, ואין לנו ברירה. אני מחזיק נשק ואני מגן על החברים שלי.
כאשר אתה בימים אלה חורש את הארץ ממש לפני הפריימריס במרץ, אז כל הדילמה הזאת לא קיימת לך, כי אתה מופיע רק בפני אנשי מרץ.
נכון, בהחלט, אבל אני מנהל עדיין שיח רחב עם המון אנשים. הסרטונים והמסרים שאני מעלה ברשתות החברתיות מגיעות למגוון אנשים, ואני מאוד שמח על השיח הזה שאני מנהל איתם. שוב, כל עוד הוא כמובן נעשה בצורה מתורבתת, ולא תמיד זה נעשה בצורה כזאת לצערי הרב.
טוב, תשמע, אתה השמעת כאן דברים כדורבנות, ואני חייב לומר שגם שוקי דיבר כאן בצורה לוהטת, ואנחנו צריכים לעשות את נחתה עם מעט מוסיקה. אתם מאזינים לחקירה צולבת כאן ברדיו סול, ואחרי הבלבול הקטן שהיה לנו, כי שוקי היה בלהט הוויכוח
אנחנו עם, מופתעים פה,
האורח שלנו ניר אבישי, אנחנו עוברים עכשיו לחגיגה במרכאות או שלא במרכאות של מפלגת העבודה. אראל משה, צהריים טובים לך. אראל משה,
אתה שומע אותי, שאול?
עכשיו אני שומע אותך.
צהריים טובים, שאול, צהריים טובים גם לך, שוקי.
כן, אתה ביקרת בקלפיות, במספר קלפיות של מפלגת העבודה. מה התחושה שלך?
תראה, זו חגיגה. זו חגיגה, אבל
חגיגה בלי אנשים, אבל
לא שומע.
חגיגה בלי מצביעים?
בדיוק, זו חגיגה, אבל זו חגיגה עצובה, הייתי אומר. המקום די שומם, כבר עברתי איזשהו פריימריז אחד או שניים בחיים שלי, זה עצוב, אבל בוא נשאיר גם איזושהי מידה של אופטימיות, כי אתה יודע, כולם הרי מגיעים, או רוב רובם של המצביעים מגיעים אחר הצהריים ולקראת ערב, אז בוא נשאיר איזושהי מידה של אופטימיות ונראה מה יהיה לקראת סוף היום.
כן, אבל פגשת פעילים, פגשת גם מצביעים, מה אתה שומע בשטח?
תראה, הם מאוד מאוד מאוכזבים. אם לקראת צהריים זה רק 8% שהגיעו אל הקלפי על מנת לממש את הזכות שלהם ולבחור, אז ברור שאני רואה את זה על פניהם, הם די מאוכזבים. מצד שני, לא ראיתי שם את המתמודדים, פגשתי רק את יאיה, שהוא מתמודד חדש, ולדעתי הוא ייכנס. פגשתי גם את סתיו שפיר, אבל לא היה לה זמן לדבר איתי, כי מה לעשות כמו כולם, אתה יודע.
אני חייב לומר שלאחר שאני אסיים איתך את השיחה, אנחנו נביא מספר הקלטות שעשית בשטח עם פעילים.
כן, היו גם, היו וישנם פעילים, מצוותי טלוויזיה, אבל זה לא זה, נו, מה לעשות? תראה, אני חושב שכל השיח הזה, השיח הציבורי שבא ואומר שמפלגת העבודה מצד אחד לא תעבור את אחוז החסימה, או מצד שני יהיו לה בין 5-6 מנדטים, הדבר הזה בהחלט משפיע על הבוחרים, שאול, ואני חושב שזה אחד הגורמים שבעצם מונע מהם לצאת מהבית ולממש את זכותם ולבחור, ואתה תוכל לשמוע את זה גם מפי אותם אנשים שריאנתי אותם.
אתה אמרת 8% לשעת הצהריים, זאת אומרת, לאיזה שעה זה היה?
זה היה משהו לקראת השעה אחת, 1:30.
אז המדובר הוא ב-5,000 מצביעים, ואני אומר...
מתוך ה-60-70 אלף, כן.
מתוך ה-60-70 אלף, ולהערכתי כאן בצורה גסה, אם לא יהיו 20 אלף מצביעים היום למפלגת העבודה, אז לדעתי הם אכן יצטרכו להתמודד בסביבות אחוז החסימה.
דעתך נכונה, שאול, אתה מעריך את זה נכון, וצר לי, נו, מה לעשות, אבל זה המצב, ולשם פני המפלגה.
אתה שומע גם, שמעת גם קולות אופטימיים?
כן, ואתה תשמע את זה ברעיונות שם שעשיתי. יש גם קולות אופטימיים, אנשים אפילו מדברים שבעשירי באפריל מפלגת העבודה תקבל משהו בסביבות ה-15
מנדטים. לא, בשביל זה הם היו צריכים, אולי בשביל זה צריכים להעביר את הבחירות ל-1 באפריל.
זה רעיון טוב, שאול, אתה יודע מה? זה באמת רעיון טוב. אבל אתה יודע מה? בוא תעלה בפני המאזינים את הקטעים, אני חושב ששם אפשר יהיה לשמוע דברים.
אז אני באמת, זה מה שאני אעשה עכשיו, ואני אבקש מהמפיק שלי, שוקי אברהם, להעלות את ההקלטות שאתה ביצעת בשטח. בבקשה.
יופי, הרבה תודה.
תודה לך.
תודה רבה.
שאוליקו, צהריים טובים, אני נמצא פה עם יאיה פינק, מתמודד חדש בפריימרי של מפלגת העבודה, ואני מציג לו שאלה. יאיה, אני חבר מפלגה, קיבלתי המון המון פניות, אבל יחד עם זאת אני רוצה לשאול אותך, לאור הסקרים, אמיתי עכשיו, האם אתה חושב שזה גורם למצביעים להימנע מלהגיע ולבחור היום, כי הם אומרים ממילא כבר אין לנו ולא יקרה שום דבר? מה יש לך להגיד להם עכשיו?
אני חושב שמפלגת העבודה קברו אותה כבר 7 או 8 פעמים ב10 שנים האחרונות שאני חבר מפלגה. אני מאמין במפלגה הזאת, מאמין בערכים שלה, ומהיום, החל מסיום הפריימר שנבחר רשימה טובה, אנחנו נתחיל לעלות בסקרים, ועכשיו ברשותך אני אחזור לשכנע המצביעים בקלפי.
הרבה תודה, היה אפיק.
ואנחנו נעבור להקלטה נוספת.
כן, אנחנו ממשיכים, בבקשה רן.
אני מאמין שבוחרי מפלגת העבודה לדורותיהם, אלה שלפעמים מסומברים מכל מיני אורות מרצדים שהם אורות לא אמיתיים, יחזרו הביתה בסוף, כי המפלגה היחידה שמדברת בצורה הכי ברורה על חוקה, על דרך, על דברים שלאף מפלגה היום, עם כל הכבוד לכל המדברים למיניהם, שמדברים דברים עמומים ושלא ברורים, ושום דעה נחרצת לצד זה או אחר. מפלגת העבודה היחידה עם האג'נדה הסוציאל-דמוקרטית שלה, שהיא דבר של שנים, ושמושרש, ואנשים בסוף יעשו את השיקול דעת ויחזרו הביתה. לי אין ספק בזה.
בוא נדבר חצי משפט על שלי.
שלי תמיד.
בוא נדבר עליה. מה התחזיות? היא רוצה לסיים במקום הראשון?
שלי רוצה לסיים במקום הגבוה ביותר שניתן. זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך. מה זה? אין אפשר, אי אפשר לדעת. אנחנו לא... יש מצבים כאלה ואחרים, ואני מאמין שהיא תקבל, תזכה למקום הגבוה ביותר שהיא יכולה להגיע אליו. וזה, אני אומר, מקום ראשון, שני, זה מה שאני מצפה ומה שאני מייחל, כדי שאם חלילה בחזה עלול להיווצר מצב שמפלגת העבודה לא תקבל מספיק מנדטים, והיא תתגשם תחזית הכי גרועה שיכולה להיות, שאני לא רואה את מפלגת העבודה בלי שלי, ולא רואה את שלי בלי מפלגת העבודה. הם כרוכים זה בזה בנפש, כי אני, שלי בשבילי, ואחר אני גם הצטרפתי לפעילות, היא מפלגת העבודה במיטבה, היא מפלגת העבודה לדורותיה, היא הסוציאל דמוקרטית האמיתית, היא נערה את הסוציאל דמוקרטיה מהמדפים האבשים שהיו, ואנחנו לא ימנים, אנחנו סוציאל דמוקרטים, ואם נדבר גם על כל החוקים, אני עוד לא ראיתי דבר כזה שום במשך השנים, מחוקקת שמחוקקת 56 חוקים למען הציבור, 56 חוקים למען החלשים, 56 חוקים שפשוט כל חברי הכנסת עומדים ומוחאים כפיים לחוקים שעשתה, כולל האלה שלא בדיוק היא הפייבוריטית שלהם, אבל כולם מדברים בהערכה ובהערצה, אפילו הייתי אומר, לגבי שלי. גם חברי כנסת כאלה שחדשים יותר, חדשים פחות, אבל שלי מבחינתם, כולם באים בכל השיחות הפרטיות שניהלתי עם כל חברי הכנסת, באים ואומרים, טוב, שלי זה רמה אחת בפני עצמה, אנחנו כולנו מאחוריה. אבל יש לנו עניין של העדפות אישיות וכו', וזה זכותם, וזה לגיטימי, אהלן. ולכן אני באופן אישי מקווה שתהיה במקום גבוה ביותר, כי שלי זה הסמל של מפלגת העבודה. שלי זה הזהות של מפלגת העבודה, אחת לאחת. אם אנחנו מדברים על כל הערכים שלה, שלי זה מפלגת העבודה בעיניי. ואני כאחד שהוא פעיל במפלגת העבודה למעלה מ-40 שנה, עוד שהייתי נער, וגדלתי על הברכיים, אפילו בתור ילד, על הברכיים של דוד בן גוריון בשנת 62, הייתי ילד בן 10, ואחר כך פעלתי למען יצחק רבין, שזו הייתה דמות מופת, אני היום במחשבה לאחור, ותמיד כשראיתי את שלי, אמרתי לעצמי, שלי היא היורשת הטבעית של יצחק רבין.
יופי, הרבה תודה רן, ובהצלחה.
תודה יקירי.
נו, ויש לנו עוד הקלטה מהשטח.
שאול, אני ממשיך פה, ואני פוגש את פייר מערוץ הטלוויזיה i24. אתה בטח מכיר את הערוץ הזה, אנחנו מכירים אותו.
כן, זה ערוץ שרואים אותו בצרפת, והוא פועל בארץ הרבה שנים.
פריימריז כאן כרגע בגני התערוכה, ואני מפנה אליו שאלה. פייר, תגיד לי בבקשה, הרי כמו שאמרת לי, אתה כבר 40 שנה מכיר את כל העניין הזה, תן לי איזושהי השוואה בין מה שאתה רואה פה עכשיו, למרות שהשעה היא רק אחת בצהריים, לבין שנים עברו לגבי פריימריז של מפלגת העבודה.
תראה, המפלגה מזדקנת ורואים את זה בפנים בוחריה. רוב הבוחרים שאני רואה הם אנשים שעברו את גיל ה-50. אולי זה אנשים שיצאו לפנסיה מכיוון שאנשים עובדים, אז הם יגיעו אולי יותר מאוחר. אבל נראה לי שמפלגת העבודה מזדקנת, וזה לא מנבא טובות לגבי רצון כמיהה לשינוי. עכשיו, אני שואל את סתיו שפיר, כן? והרי זו אחד ש... יזמה, צמחה מהמחאה החברתית ב-2011 והגיעה לקהלים רבים ומגוונים על אותם מסרים, כן? מסרים חברתיים, השמטת העניין של השלום, כמו שאבי גבאי רוצה. איך זה שאתם לא מצליחים לשבור את התקרת זכוכית הזו? איך זה שאתם לא מצליחים להתחבר ואין לה תשובה משכנעת? וזה מה? זה בא מבן אדם שצמח מהמחאה, שצמח משבירת תקרת הזכוכית. אז זה קצת מדאיג אותי, כן? וכשאני רואה בעיתון הארץ את אברום גוט שכותב תעודת פטירה למפלגת העבודה, עכשיו ברור, הוא פרובוקטור, הוא אוהב להתנגח עם האנשים, הוא אוהב להוציא להם את המיץ, אבל עדיין יש פה בעיה של פרי דורות במפלגה הזו. יש פה בעיה...
טוב, שוקי, אני חושב שכמו שמפלגת העבודה מזדקנת, גם המכשיר שלך מזדקן, אז בוא אנחנו נחזור אלינו כאן לאולפן. אני רוצה לשאול אותך, שוקי, כמתנחל מאריאל, כאיש שהוא לא
אתה ממש אוהב את זה, נכון?
כאיש שהוא לא מתפקד של מפלגת העבודה ואינו משתתף בהצבעה היום, מה דעתך על מה שקורה עם מפלגת העבודה?
את האמת? זה עצוב.
רק את האמת.
זה עצוב. כי אני חושב שכל האלטרנטיבות
אבל אומרים האחרות... שמפלגת העבודה היא זו כל... שבעצם הקימה את אריאל.
נכון, ואין לי בעיה עם מי שהקים את אריאל, דרך אגב, זה באמת השמאל בעניין הזה. אבל,
השמאל עשה טעויות.
לא, להפך, זה אחד הדברים שהוא יכול להתגאות בו, כי מה שעשו שם ב-20 ומשהו שנה, 30 שנה האחרונות, זה באמת משהו להתגאות. אבל מה שקורה כשמפלגת העבודה נופלת, כל הקשקושיאדה מסביב קופצת. ואז פתאום יש פיצולים, ופתאום יש עוד כל מיני אנשים. אבסורד מצחיק בעיניי בכל אופן, שגנץ אמור לקבל 22 מנדטים, שאין לו אפילו יום אחד בפוליטיקה. הוא אפילו לא יודע מה זה לנסוע לירושלים פעם אחת. אז זה מצחיק. לעומת זאת מרץ, שהייתה 11 ו-12 וגם 17 ו-18 מנדטים.
לא, היא הייתה 12 מנדטים. 12. בממשלת רבין זה השיא שהיא הייתה.
יופי, ועם כל החילוקי דעות שלי, גם מרץ עשתה דברים טובים, גם בחינוך, ועשתה הרבה דברים טובים בכללי של הדברים, ואני חושב שחבל שיש את כל הפיצולים האלה, וחבל שאין ימין ושמאל וכמה גושים מרכזיים ונגמר הסיפור לדעתי.
תודה שוקי, ואני רוצה לשאול אותך ניר.
כן.
אתה יודע שברקע מדברים על אפשרות עוד של איחוד בין מפלגת העבודה ומרץ. אתה שומע את הקולות האלה?
אני שומע את הקולות, אני חושב שאנחנו גם קוראים את הדברים בתקשורת ושומעים אותם. לפני שאני אענה לך, אני ברשותך רוצה להגיד משהו על הפריימריז של מפלגת העבודה, כי כמובן עקבתי, אני יש מפלגת העבודה, אבל יש שם קול אחד שאני חושב שראוי להגיד עליו איזושהי מילה. יש שם בחור, יושב ראש צעירי מפלגת העבודה, בחור בשם תומר פינס, שהקמפיין שלו בעיני היה קמפיין מדהים, אידיאולוגי, הוא מדבר על אותם הדברים שהזכרתי קודם, הוא מדבר על שיתוף פעולה יהודי-ערבי, הוא מדבר על סיום הכיבוש, והוא בעצם במפלגת העבודה בעיני היום נושא את הדגל הזה, ואני חושב שאם הוא יקבל תמיכה רחבה היום, ואני מקווה שהוא יקבל תמיכה, הוא בעצם ישאיר את מפלגת העבודה בשמאל, איכן שהיא צריכה להיות, ולא אותם קולות שאומרים בוא נלך למרכז. לגבי מה ששאלת, לגבי איחוד, אז אני בעד גוש שמאל גדול שכולל בתוכו יהודים וערבים. כלומר, אני חושב שמי שילך איתנו באידיאולוגיה של מרץ, גם מהצד, מה שנקרא, מצד ימין לנו, מהצד של מפלגת העבודה, אבל גם מצד שמאל שלנו עם המפלגות הערביות, אני חושב שהוא יותר ממוזמן, ואני חושב שהתפקיד שלנו בעת הזאת היא כן להפוך, לחפש חיבורים, לחפש שיתופי פעולה, שוב אני אומר, משני הצדדים. כמו שהייתי הולך ובודק מי במפלגת העבודה יכול להצטרף אלינו, כך גם הייתי הולך למפלגות הערביות ובודק מי שם רוצה ומעוניין להצטרף אלינו, כי זה, שוב אני אומר, העתיד של השמאל, החיבור היהודי-ערבי, הדמוקרטי, שמאמין שכולם פה שווים, וזו מדינה של כל האזרחים, ולא רק מדינה של היהודים שחיים פה, וככה אני רואה את הדברים במפלגת העבודה.
אתה יודע, אתה בנוסף לזה שאתה מתמודד בפריימרי של מרץ, אתה גם אמרת בראשית הרעיון איתך שאתה גם יועץ פוליטי ואתה עוסק בפוליטיקה.
נכון, בהחלט.
מה האינדיקציה לכמות המצביעים היום בפריימרי של מפלגת העבודה אם בשלוש השעות הראשונות הצביעו רק 8%?
אני חושב שזו אינדיקציה מהותית. אני חושב שהעובדה שהמתפקדים של מפלגת העבודה לא מגיעים להצביע זו איזושהי הבעת אי אמון. אולי זה עוד ישתנה בשעות הקרובות, אבל העובדה שמספר כל כך נמוך הצביע עד עכשיו, אם אני הייתי מראשי מפלגת העבודה, הייתי מודאג מאוד בנוסף לסקרים. זו בהחלט, בהחלט אינדיקציה, ואני גם קורא מכאן לכל מתפקדי מרץ, לאותם 20,000 שהתפקדו בחודש האחרון, להגיע ביום חמישי הקרוב ולהצביע ולקחת חלק בחגיגה הדמוקרטית הזאת, זה חלק מהכוח של מרץ, העובדה שיצליחו להגיע הרבה מאוד אנשים, היא חלק מהכוח שלנו.
אני מבין שהפריימריס במרץ ביום חמישי, כל אחד יוכל להצביע ביישוב שלו?
נכון, יש כמעט בכל יישוב. יש במרץ, בבחירות הקרובות, 128 קלפיות, מספר עצום, מאלת עד, עד דן, בקיבוץ דן, יש קלפי בקיבוץ להבות הבשן, בעצם בכל יישוב שבו התפקדו מעל 35 אנשים, מרץ משלמת את, את המחיר, וזה לא מעט כסף, ופותחת שם קלפי, וחשוב להזכיר שכל אחד יוכל להצביע איפשהו רוצה, כלומר, גם אם אני גר במושב על מגור, אבל באותו יום אני נמצא בחיפה, אז אני אוכל להצביע בחיפה, וכמובן להפך, בכל קלפי, הקלפי היא ממוחשבת, אפשר להצביע ולממש את הזכות הדמוקרטית של המתפקדים.
קלפי ממוחשבת, זאת אומרת שזמן קצר אחרי נעלת הקלפיות ביום חמישי בלילה, אתם תדעו את התוצאות?
קצר מאוד, לדעתי משהו כמו שעה, שעתיים מקסימום, הכל יהיה ברור, הכל יהיה ידוע. בהחלט, אני שמח שהמפלגה צועדת קדימה גם בטכנולוגיה, ובעצם נוכל לדעת את התוצאות המדויקות מהר מאוד.
טוב, אני שמחתי להריח אותך, ניר, כאן באולפן רדיו סול, בתוכניתנו חקירה צולבת. אנחנו נאחל לך כמובן הצלחה בפריימרי שלך ביום חמישי במרץ.
אני מודה לך על ההזמנה ועל הזמן הנעים איתך ועם שוקי, וזה היה לי לכבוד רב להגיע לכאן.
וזה הזמן להיפרד מהמאזינים ולומר לך, שוקי, תודה, כמו בכל שבוע.
בכיף.
אנחנו נשוב ונשתמע ביום שני הבא, אותו מקום, אותה שעה. שבוע טוב לכולם.